ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף מם ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בשורה שישית בשורות הרחבות, בערך באמצע עמוד. פותחים בציטוט מהמשנה, אחד אומר בשתי שעות וכו'. בצד, תחת הכותרת נושא, כתבנו, טעות בשעות אינו בהכרח מבטל העדות, מה שאין כן טעות בהנץ החמה. אז אנחנו התייחסנו בשיעור הקודם לנושא של שני עדים, אחד אומר בשעה שנייה, אחד אומר בשעה שלישית, וכולי וכולי. אבל כפי שאנחנו אומרים בנושא, אנחנו רוצים להתייחס לשני עדים, שאחד אומר אחרי הנץ, אחד אומר קודם הנץ. אמר רב סימי ברשי, לא שנו אלא שעות. לא שנו האפשרות לקיים עדות באי תיאום בין העדים בעניין בעניין שעות, ובכל זאת אנחנו נשמור ונקיים את דרכת עדים. זה נכון בעניין שעות, אבל כמו שאמרנו, אחד אומר בשעה שנייה, אחד אומר בשעה שלישית, אבל אחד אומר קודם הנץ החמה, שהמאורע קרה לפני הנץ, ואחד אומר לאחר הנץ החמה, עדותן בטלה. הם מעידים על, יש הכחשה בזמן האירוע, עדות בהכחשה בטלה. וגם הגמרא שואלת פשיטה, מה הרב סימי ברשי מחדש לנו שלא היינו יכולים לדעת לבד? אלא אחד אומר קודם הנץ החמה, קודם הנץ, ואחד אומר בהנץ. ורב סימי אומר שהעדות בטלה. שורת אומר, הנמי פשיטה, זה שני זמנים שונים. אחד מדבר על לפני הנץ, ואחד אומר בתוך הנץ, בתוך הזריחה. הגמרא אומרת, זה לא כל כך פשוט. מהו דתימה? זה שאמר בהנץ, היינו יכולים לחשוב שהוא לא מכחיש זה שאמר לפני הנץ, בגילויה קאי, וזה הרורי באלמה הוא דחזה. נכון, הוא אמר שהמאורע, נגיד ההלוואה או הרצח, היה בהנץ החמה, אלא מה? באמת זה האווה מינה, זה השמש עצמה עוד לא עלתה מעל האופק, אבל מה שכן היה, את מה שקודם להופעת השמש עצמה, לפעמים יש אור חזק, זוהר, שמקדים את השמש. והוא חשב שזה הנץ עצמה, אבל באמת המאורע היה לפני הנץ, כמו שהעיד הראשון קודם הנץ, ואין הכחשה. זה פשוט טעות מובנת. כמשמלן, כשאדם אומר בהנץ, הוא מתכוון דווקא להנץ, ולא באותה גילויה והזוהר שקודם להנץ. ואחר כך מכניסים וכולי, ולא היה יורד משם כל היום כולו. פה אנחנו מתייחסים לאחד שאמר דברי זכות, לימי זכות. אולי כדאי לנו רק לצטט מהמשנה בדף מם. אמר אחד מן התלמידים, יש לי ללמד עליו זכות, מעלין אותו, מושיבין אותו ביניהם, כוונה בין שאר הדיינים, ולא היה יורד משם כל היום כולו. אם יש ממש בדבריו, שומעים לו. וכולי. עכשיו אנחנו רוצים לדייק מהמשנה שכתבה לא היה יורד משם כל היום. שואלת הגמרא, אותו היום בתולו, רק לאותו יום הוא יושב יחד עם הדיינים, והתניא, אם יש ממש בדבריו, לא היה יורד משם לעולם. ואם אין ממש בדבריו, אין יורד כל היום כולו, כדי שלא תהיה עלייתו ירידה לו, כוונה בושה. שנכון, הוא אמר שיש לי למעיל עליו זכות, לא מצאו ממש בדבריו, אבל בינתיים הוא עלה לשבת איתם. אם מיד יסלקו אותו, תרד מפה, זה יהיה בושה בשבילו. אבל מה שכתוב במשנה, שאם יש ממש בדבריו שהוא לא היה יורד משם כל היום, אם יש ממש בדבריו, הוא נשאר שם לעולם. אמר רבי, תרגומה, רבי אומר, מה שכתוב במשנה כל היום, אם אין ממש בדבריו. במצב כזה, כמו שהסברנו, הוא נשאר שם עד סוף היום כדי שלא יסבול בושות בהורדה מיידית. מצאו לו זכות וכולי, וכתוב במשנה ולא היו שותים יין כל היום. אנחנו מדברים על דיון בדיני נפשות, יין מה איתם עלו, למה לא היו שותים יין? אמר רב אחא ברב חנינא, אמרכה ולרוזנים אי שחר, עוסקים ברזו של עולם אל ישתקו. ורזו של עולם, כאן אנחנו מדברים על דברים שהם מאוד חמורים כמו דיני נפשות, אז לאנשים כאלו לא להשתקר. במשנה ראינו שלושה ושישה מחייבים, שלושה וחמישה מזקין, אז יש לנו כאן רוב של אחד, זה לא מספיק לגמור את הדין לחיוב. אלו דנים אלו כנגד אלו עד שיראה אחד מן המחייבים דברי המזקין, ואז יהיה 36 מזקין ו35 בלבד מחייבים. רוב של אחד אפשר לזכות. טוב, אז המשנה תיארה מצב ש דנים אלו כנגד אלו עד שיר אחד מכך לא ראו מי, מה יהיה אם לא, שאחד לא השתכנע, נשארו ככה במחלוקת שלהם, אמר ואחר פותרים אותו, אז הנידון הולך חופשי, כי אמרנו רוב של אחד של מחייבים לא מספיק לחייב אותו, אז פותרים אותו. וכן אמר ביוחנן, פותרים אותו. אמר לרב פאפה לאביי, ולפטרי מעיקרה. רש"י פה מוסיף, מסביר, ולפטרי מעיקרה, מי שהוסיפו עד 71 ונחלקו. זה חוזר למקרה שבמשנה, שהיו התחילו עם המספר הבסיסי של 23 דיינים, והיה רוב של אחד שמחייב, נגיד 12 מחייבים, 11 פותרים, מזכים, אז אי אפשר לחייב, אז היו מוסיפים עוד שניים, אז לזה מתכוון רש"י פה ואומר, מי שהוסיפו עד 71 ונחלקו, ועדיין יש המחלוקת, כפי שאמרנו, 36 מחייבים, 35 מזכים. למה אנו מאחרים הדבר לדון אלו כנגד אלו? מה שהזכרנו שזה מה שהמשנה דורשת, שדנים אלו כנגד אלו, למה צריך את זה? מי איתלן להדוי בת החובה? אם אתה אומר דנים אלו כנגד אלו, אז זה מראה שאנחנו אולי מחפשים שאחד מן המזקין יעבור להיות מהמחייבים, ואז יהיה לנו 37 מול 34, וזה רוב של שלושה, זה מספיק לחייב. אז מה, יש איזה צורך לחפש חובה? נמשיך בגמרא. אמר לי, הכי, אמר רבי יוחנן, אביי עונה לרב פאפה, כך אמר רב יוחנן, למה ההמתנה או השהייה הזאת? כדי שלא יצאו מבית דין מעורבבין. במילים אחרות, או לפי כמו שרשי אומר פה, גנאי לבית דין שיצאו במחלוקת ואין יודעין לגמור את הדין. נחזור לגמרא, איקא דאמרי. פה זה לשנה שנייה, לכן אצלנו בגמרא יש לנו מספרים רומאים אחד, וכאן איקא דאמרי שתיים. אמר לי רב פאפה לאביי, ולמה לי יוסיפו? היה בסנהדרין הקטנה המקורית 23 דיינים, 12 מחייבים מול 11 מזכים, לפטירי מבי דינה כמה. למה בכלל יש צורך למוסיפים? ראינו שאם יש רוב של אחד שהם מחייבים, הוא פטור. רשי כותב פה, ולפטירי מבי דינה כמה, ולמה מוסיפים? מי שנחלקו הראשונים ידונו אלו כנגד אלו, אם ראה אחד מאלו את דברי אלו, הרי טוב, ואם לאו, אם אין הצלחה לשכנע אחד לעבור מכאן לכאן, יפטרוהו. נחזור לגמרא, אמר לי רבי אביי, עונה לשאלת רב פאפה, רבי יוסי, יש טענה, קאי קבתך דווקא סובר כמותך בשאלה שלך. דתניא, רבי יוסי אומר, כשם שאין מוסיפין על בית דין של 71, כך אין מוסיפין על בית דין של 23. בצד יש לנו נושא, פירוש מה שאומרים בסוף המשפט, נזדקן הדין. הגמרא, תנו רבנן, אומר בדיני ממונות נזדקן הדין, ואם אומר בדיני נפשות, ואין אומר בדיני נפשות, נזדקן הדין. מהי נזדקן הדין? לפני שנתקדם, רק כדי להוסיף קצת יותר הבנה, הרמב״ם בהלכות סנהדרין פרק הלכה ב' מתייחס למקרה אחרי שהוסיפו דיינים. רמב״ם כותב 36 אומים חייב, 35 אומים זכאי, דנים אלו כנגד אלו עד שיראה אחד מהם דברי חברו ומזכין אותו או מחייבין אותו, ואם לא ראה גדול שבדיינים, אומר נזדקן הדין ופותרים אותו. כלומר, אם לא ראה אחד מאלו את דברי אלו, אז גדול שבדיינים אומר נזדקן הדין ופותרים אותו. אז זה נותן קצת רקע למה שמובא פה בגמרא באופן מקוצר. אז הגמרא שואלת, מהי נזדקן הדין? מה המשמעות של הביטוי הזה? אי למה קש דינה, נסתכל ברשי, קש דינה זקן דין זה, ועמוק וקשה וצריך להמתין בו. תוספות אומר קש דינה פירוש ואין יכול לעמוד עליו. אז אם זה הפירוש של נזדקן הדין, לשון זקן, או קש קש לשון גם זקנה, איפכה מבעי עלי, היה צריך להיות בדיני נפשות, שזה תחום שצריכים לעיין בו יותר, מתאים הכרזה כזאת של קש דינה. כפי שרשי אמר, כבר קראנו את זה, רשי כזה כן דין ועמוק וקשה. אז רשי אומר איפכה מבעי עלי, בדיני נפשות צריך לעיין יותר. הגמרא ממשיכה, אמר רב אונה בר מנוח, משמי דרבך אברי דרב איקה, איפוך, שמה, מה זה איפוך? שבאמת דיני נפשות אומרים נזדקן עדין, ולא אומרים את זה בדיני ממונות. אז הגישה הראשונה לבינתיים שנזדקן עדין פירושו קש דינה. רב אשי אמר לעולם לא תיפוך, ובאמת הדיני ממונות נאמר הביטוי נזדקן עדין. ומהי נזדקן עדין? חכם דינה, רשי כותב, חכם דינה, יפה עמדתנו על בויו, ואין אחד ממנו צריך להפוך ולדקדק בו. ואין אומרים כן בדיני נפשות, שאף מי שגמרו הוא, אם ידקדק אחד וימצא לו זכות, מחזירין את הדין. אז בינתיים שני פירושים לביטוי נזדקן עדין, או ביטוי שמראה שיש לנו כאן קושי וצורך עיון רב, ואם כן צריכים להפוך את הגרסה בברייתא, או חכם דינה שמראה שחתכנו את זה באופן ברור ואין צורך לעיון יתר. זה מתאים בגרסה כמו שיש לנו, שזה נאמר בדיני ממונות. מיטיבי, כאן מעלים קושיה, ושוב פעם רק נדגיש שיש לנו שני פירושים. הקושיה הנוכחי יהיה מול הדעה שאומרת קש דינה. בסימונים שלנו הבלטנו עם משולשים בשני כיוונים, וכתבנו תחת הכותרת מבנה אי עמוד בשלמה, זה הביטוי שהבלטנו במשולש, ניסיונות להסיק מסקנה במה המשמעות של הנאמר בסוף המשפט נזדקן הדין. או זה חכם דינה או קש דינה. הגמרא, מיטיבי, גדול שבדיינים אומר נזדקן הדין. אגב, ראינו את הלשון הזה גם ברמב״ם שקראנו מקודם. אי אמרת בשלמה חכם דינה, היינו דאמר גדול. מתאים, זה דבר מכובד, זה גדול שבדיינים יגיד את הדבר הזה חכם דינה. אלא היא אמרת קש דינה, ולפי פירוש התוספות ואין יכול לעמוד עליו, לא סגי, זה לא אמר גדול. מה, דווקא הגדול צריך לומר כזה דבר? כיסופי הוא דקה מכסיף נפשי, הוא דווקא מבייש את עצמו בתור גדול הדנים, הוא מבייש את עצמו בזה שאומר שאין אנחנו יכולים לעמוד עליו, על הדין. הגמרא אומרת, אם באמת אפשר לפרש קש דינה, וזה דווקא מתאים שגדול הדנים אומר את זה, למה? אינו דומה מתבייש מעצמו למתבייש מאחרים. אם הגענו למצב שנשאר בית דין חלוק ולא הגיעו למסקנה ברורה, אלא היה דווקא בגלל מה שנקרא בעיה טכנית לחייב אותו כי היה רוב של אחד, אז פטרו אותו, כפי שתוצאות אומר, זה תוצאה מכך שלא יכלו לעמוד על הדבר באופן ברור ומוחלט, וזה נכון, זה מבייש ראש הבית דין לומר כזה דבר, אבל עדיף שהוא יאמר את זה על עצמו מזה שאיזו אדם חיצוני יגיד את זה על אותו גדול שבדיינים. זה פחות כואב מי שמבייש את עצמו מאדם שמתבייש מאחרים. איקה דיאמרי, כאילו גישה הפוכה, אי עמד בשמה קש דינה, שהביטוי נזדקן הדין הכוונה קש דינה, היינו, בזה אנחנו מבינים למה גדול הדיינים אומר את זה, דיינו דומה מתבייש מעצמו ומתבייש מאחרים. אלא אי עמד חכם דינה, גדול השבוכי משבח נפשי, האם זה מתאים שאתה אומר דבר שמהותו הוא מחמיא, הוא קומפלימנט? מה, אתה, וכאן הגדול שהוא ראש הבית דין מחמיא לעצמו, הבקטיב יעלוך זר ולא פיך, שהילול ושבח צריך לבוא מבחוץ, מזר, מלא, לא מעל עצמך. הגמרא אומרת בכל זאת, יכול להיות שנזדקן הדין הכוונה חכם דינה, ואם תשאלו איך הוא אומר את זה על עצמו, שאני מילתא דבי דינה הגדול רמיה. אנחנו מדברים פה על נוסחאות קבועות שהן חלק מפרוצדורה של הבתי דין, והפרוצדורה, הניהול והנהגת הבית דין הוא תפקיד של גדול הדיינים, וגם דברים של שבח הוא זה שצריך לומר אותם. כדתנן, גמרו, הגמרא ממשיכה, גמרו את הדבר, היו מכניסים אותו. גדול שבניהם אומר, איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב. בזה רואים שגדול הדיינים הוא אחראי על כל ההכרזות שקשורות לבית דין, גם דברי מחמאה. כאן סיימנו בסייעת הדשמיה את פרק חמישי, ונעבור לעמוד ב', תחילת פרק שישי, פרק נגמר הדין. ואנחנו מבינים שהמשנה כאן זה פשוט המשך ממה שעסקנו עד כה. רש"י מסביר כך, עוד מעט נפנה על רש"י, כתוב נגמר הדין, כוונה לחובה, מוצאים אותו לסוקלו. את הנאשם שנידון לחובה מוצאים אותו לסקילה. רש"י בשורה הראשונה מוצאים אותו לסוקלו, איידי דסקילה רישה דכולה ארבע אמיתות, היא מפרש מי לידידה ברישה, והדר מפרש שערה בפרקין דדקמן כסדר. מאחר שסקילה היא בפי החכמים זה מיטת בית דין החמור ביותר, מתחילים איתו, והמשך העונשים של בית דין מופיעים בפרקים הבאים. אז אנחנו כעת מתמקדים בעונש סקילה. המשנה ממשיכה, בית הסקילה, המקום שהיו סוקלים, היה חוץ לבית דין, רחוק מבית דין. רש"י מוסיף פה, מה זה רחוק מבית דין? קצת. שנאמר, הוצא את המקלל. זה בתורה, רק נציין שמקלל זה אדם שחייב מיתת בית דין, הוא קילל כלפי שמיא, והוא חייב מיתת סקילה. אז מאחר שכתוב הוצא את המקלל, אז רואים שהוא לא היה במקום ש... הסקילה לא הייתה במקום שבו הוא נידון לכך. אחד עומד על פתח בית דין והסודרים בידו, כמו דגל, וסוס רחוק ממנו, סוסים עם רוכב, היו מעמידים סוסים רוכב במרחק מסוים מאותו שעמד בפתח בית דין, אבל כמה רחוק? כדי שיהיה רואהו, מרחק ראייה. אומר אחד, יש ללמד עליו זכות. אז אנחנו בינתיים הנידון הוא הולך לכיוון בית הסקילה שמרוחק מביתים, ושומעים אחד אומר, יש ללמד עליו זכות. אז אי אפשר להמשיך ככה להרוג את הנידון, כי כאן שומעים אחד שיש ללמד עליו זכות. הלא מניף בסודרים, זה שעומד בפתח הבית דין הוא מניף בדגל, והסוס שהוא מרוחק לכיוון בית הסקילה רץ ומעמידן ומעמיד את התהלוכה, זה הנידון ואלו שמלווים אותו לבית הסקילה, הוא מעמיד אותם, תעצרו, לא להמשיך, כי שם בבית דין יש אחד שאומר יש זכות. ואפילו הוא אומר, הנידון עצמו אומר, יש לי ללמד על עצמי זכות. מחזירים אותו אפילו 4 ו-5 פעמים, ובלבד שיש ממש בדבריו. הגמרא, ובית הסקילה חוץ לבית דין אבי ותו לא. המשנה השתמשה במילה חוץ לבית דין, וזה משמע קצת, לא הרבה. ותניה בית הסקילה היה חוץ לשלוש מחנות. יש בזה משמעות מרוחק יותר ממה שהמשנה לימדה. רק הביטוי שלוש מחנות הוא במקור במחנה עם ישראל במדבר, היה המשכן שבו היה שרת שכינה, זה נקרא מחנה שכינה. סביב המשכן הייתה מחנה לוויה של הלוויים, ומחוץ להם מחנה ישראל. בירושלים יש לנו בית המקדש, מחנה שכינה, שער העיר, סליחה, יש את העזרה, אז העזרה שזה נקרא מחנה שכינה, יש את שער הר הבית מחוץ לעזרה נקרא מחנה לוויה, מחוץ לחומות הר הבית שער ירושלים נקרא מחנה ישראל. עכשיו, אלו הם שלוש מחנות. יש ברייתא שאומרת שבית הסקילה היה חוץ לשלוש מחנות. איך זה מסתדר עם הביטוי במשנה חוץ לבית דין? הגמרא אומרת אין כדכאמרת, והא דקתני אחי, מה שכתוב במשנה חוץ לבית דין, בזמן שבעצם הבית הסקילה הייתה חוץ משלוש מחנות, נפקא מינה, מה שהמשנה מחדשת בזה שהיא אמרה חוץ לבית דין, נפקא מינה דינפיק בית דינה ויתיב חוץ לשלוש מחנות. בואו נגיד שבית דין עצמו ישב מחוץ לשלוש מחנות, והם פוסקים ודנים בן אדם למיטה. אנחנו יודעים, אגב, רש"י מציין את זה, שחוץ מהסנהדרין שישבה בלשכת הגזית, היו עוד שני סנהדריות קטנות שהיו שם. רש"י מצביע על כך שאחד הייתה יושבת על פתח הזרה, ואחד בדרך כלל ישבה על פתח הר הבית, וכעת אנחנו מדברים על אחת מהסנהדרות האלו שעזבו מקומם וישבו מחוץ לשלוש מחנות, מחוץ לירושלים. ובכל זאת אבדינן, הגמרא ממשיכה, אבדינן בית הסקילה חוץ לבית דין, מחוץ לאותו בית דין שכבר היה מחוץ לשלוש מחנות. אבל לא נצמיד בית הסקילה, המקום ההרג, לבית דין עצמו, כי היחיד לא מתחזי בית דין הרוצחים, שלא ייראה שהבית דין הוא נגיד מקום של רצח שרוצחים אנשים. גנאי הדבר, כפי שרש"י אומר. אינמי, עוד הסבר למה יש להרחיק מקום ההרג, הרציחה, מהבית דין עצמו, כי איכי דתבי להצלה. רש"י כותב, כי איכי אינמי, לכך היו מרחיקים בית הסקילה, כדי שתהי שהות לסקילה באורך הדרך, ובתוך כך נמצא אחד ראיה של זכות, ויצילהו ויחסירהו ותהווה להצלה. בואו נתאר לעצמנו, אם בית הסקילה הייתה צמודה לבית דין, בית דין גומרים את הדין, ואז לא נשאר הרבה זמן, או לא נשאר הרבה דקות עד שהבן אדם ימצא את מותו. אז זה יצמצם מאוד מאוד את האפשרות להציל אותו על ידי אלו שימצאו לא זכות. לכן יש, זה הצורך גם במקרה שהבית דין כבר יצאו משלוש מחנות, שבית הסקילה יהיה מרוחק מהם. מנה הני מילי דתנו רבנן, מה המקור שבית הסקילה תהיה חוץ לשלוש מחנות? לפני שנתקדם, רק נציין שבצד בנושא מבנה יש לנו מעוין, וכתבנו שלוש שלושה מקורות להוצאת המקלל, דוגמה של נזכרים למחוץ לשלוש מחנות. אז אנחנו נציין על ידי המעוינים מקורות לדבר הזה. אז תשימו לב, פה יש מעוין מספר אחד לקראת סוף העמוד, שש שורות מסוף עמוד, רב פאפה מופיע עם מקור שלו, ובמם גימול עמוד א' רב אשי יופיע, ואנחנו מספרנו אותו כמקור מקור מספר 3. עכשיו הגמרא, שוב פעם מנהני מילי שבית הסקילה חוץ לשלוש מחנות, ותנו רבנן, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה. ואמרנו כבר, המקלל זה דוגמה של אחד מחייבי סקילה, והפסוק אומרת שלהוציא אותו אל מחוץ למחנה, חוץ לשלוש מחנות. אתה אומר חוץ לשלוש מחנות, או אינו אלא חוץ למחנה אחת? תשובה, נאמר כאן בעניין המקלל מחוץ למחנה, ונאמר בפרים הנשרפים חוץ למחנה. פרים הנשרפים זה אלו הם קורבנות מיוחדות שבשרם אינם נאכל, הם קורבנות חטאת, ואחרי ששוחטים וזורקים את הדם, לוקחים את הפרה ושורפים אותה מחוץ לירושלים, זה מחוץ לשלוש מחנות. אז מה להלן חוץ לשלוש מחנות? כמו אצל פרים הנשרפים שכתוב חוץ למחנה, זה בעצם שלוש מחנות. אף כאן בעניין המקלל חוץ לשלוש מחנות, וכמובן צריכים להוכיח אצל פרים הנשרפים שמדובר בחוץ לשלוש מחנות, והתם מנהלן, ואצל פרים הנשרפים מנהלן לנו שזה חוץ לשלוש מחנות, תתנו רבנן. לפני שנתקדם, נציין שאנחנו נזכיר בשורות הבאות הנושא של שלוש מחנות בקשר לפר כהן משיח, זה קורבן שמביאים בזמן שכהן גדול טעה בפסק הלכה. לא ניכנס כאן לפרטים, יש מסכת הוריות בשביל הפרטים. יש עוד פר שמעלים אותו, סופים אותו מחוץ לשלוש מחנות, זה פר העידה. זה פר שמובא בזמן שסנהדרין טעו בפסק דין. ויש עוד נקודה, דשן, זה האפר שמצטבר על גבי המזבח. כשמפנים את האפר מעל גבי המזבח, מפנים אותו למקום מיוחד חוץ משלוש מחנות, מוצאים את האפר הזה חוץ לירושלים, זה נקרא שפך הדשן. אנחנו כעת נציין פסוקים שקשורים לנושאים האלו, וגם שימוש בסימון שמוסבר בצד תחת הכותרת מבנה. אנחנו נגיש את המילה מחוץ עם צורת כתר, וזה בשלושה פסוקים שמהם נלמד חוץ לשלוש מחנות. וכפי שהציינו בנושאים האלו, אנחנו כעת נחזור לגמרא. שאלנו מניין לנו שבפרים נשרים הם נשרפים חוץ משלוש מחנות. תנו רבנן, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה. זה פסוק בפר כהן משיח, פרק בספר ויקרא פרק ד' פסוק י"ב, חוץ לשלוש מחנות. אתה אומר חוץ לשלוש מחנות, או אינו אלא חוץ למחנה אחת? כשהוא אומר אל מחוץ למחנה בפר העדה, פר העדה זה פר הלם דבר של ציבור, שאין תלמוד לומר, אין צורך בפסוק זה, היה פרק ד' פסוק כ' א', אין צורך ללמד שפער הידה היא מחוץ למחנה, שהרי כבר נאמר, יש פסוק אחר שכתוב בו ושרף אותו, אותו זה פער הידה, כאשר שרף את פער הראשון. עכשיו פער הראשון זה פער כהן משיח, ובפער כהן משיח כבר כתוב, ראינו את זה, אל מחוץ למחנה. אז למה צריכים פסוק חף א' בפער העדה לכתוב על פער העדה אל מחוץ למחנה? כבר יודעים שפער העדה אל מחוץ למחנה, אז מה הצורך לפסוק הזה? ליתן לו מחנה שנייה. מה שכתוב אל מחוץ למחנה פער העדה זה תוספת מחנה. או כשהוא אומר אל מחוץ למחנה, אל מחוץ למחנה בדשן, זה בפרשת צו בספר ויקרא, שאין תלמוד לומר, אני לא צריך את הפסוק הזה לומר שהדשן הובא מחוץ למחנה, שהרי כבר נאמר. יש פסוק בפר כהן משיח שאומר על שפך הדשן יישרף. בעצם פר משיח אנחנו יודעים שזה ממוקם חוץ למחנה, אז למה צריך עוד פסוק בדשן שאומר אל מחוץ למחנה? ליתן לו מחנה שלישית. ורשי מציין בשורה שנייה ברחבות מתחת לגמרא, ליתן לכולם מחנה שלישית, דעל כוכך כולו בחד דוכתא אביד לו. אנחנו חייבים להבין ולומר שכל אלו פער כהן משיח, פער הידה, דשן, כולם באותו מקום חוץ לשלוש מחנות. אז עד הנקודה הזאת אמרנו, מה אמרנו? שהוצא את המחנה למחוץ למחנה הוא דומה לחוץ למחנה אצל פרים הנוספים, כי יש לנו גזירה שווה, בשניהם כתוב חוץ למחנה, וזה מצביע על חוץ לשלוש מחנות, כמו שהוכחנו באותם פרים הנשרפים, כמו פר הידה, פר כהן משיח. שאלה, ולילף משחותי חוץ, בוא נלמד דין מקלל בית הסגילה מדין של שחותי חוץ. מה זה שחותי חוץ? זה אדם שמקריב קורבן מחוץ לעזרה, מחוץ לבית המקדש. עכשיו מתי עוברים על האיסור של שחותי חוץ? מחוץ לכמה מחנות? ברור, מחוץ למחנה אחת. ברגע שאתה מקריב קורבן מחוץ לעזרה, אתה כבר עובר על שחותי חוץ, לשחוט חוץ ממקומו, וזה בא לידי ביטוי בשחיטת קורבן, בהקרבת קורבן חוץ למחנה אחת בלבד. אז בוא נלמד המקלל, הוא הנושא שנגיד הלא ידוע, ממה שכן ידוע בעניין שחוטי חוץ. מה להלן חוץ למחנה אחת ולא שלוש, אף כאן בעניין מקלל, עניין בית הסקילה, חוץ למחנה אחת. הגמרא עונה, למה בחרנו ללמוד המקלל מפרים הנסרים שלוש מחנות, מחוץ לשלוש מחנות ולא משחוטי חוץ? מסתברא מפרים הנשרפים הווה לי למלף, ללמוד את הדין מקלל מפרים הנשרפים. שכן יש פה מילות או פרזות מפתח שצריכים להסביר אותם אחר כך, אולי אנחנו נפנה לרשי, אבל לבינתיים נקרא את הגמרא רק כרשימה של דברים המשותפים בין פרים הנשרפים למקלל, ואחר כך היא הגמרא תציע המשך שהפוך, שאפשר למצוא דברים משותפים בין מקלל לשחוטי חוץ, וזה יעמיד אותנו רק מחוץ למחנה אחת. ואחר כך נחזור ולפרט, להסביר דרך הרשי, זה קצת בעריכות, אבל את כל אחד מהפרטים האלו. קודם, אם שאלת למה אתה מעדיף ללמוד מקלל, היינו בית הסקילה, מפרים הנשרפים להגיע לשלוש מחנות ולא משחוטי חוץ, מסתברא מפרים הנשרפים הווה לי למלף, שכן, אחד, הוצא מחוץ למחנה, זה מה שכתוב בשניהם, שתיים, מכשיר, שלוש, ומחפר, אדרבה, אם כבר, אם אתה רוצה להגיע למסקנה לגבי מקלל מי תקדים, אז מי זכותי חוץ אבל למילף, שכן אדם חוטא בנשמה פיגול. אז כאן השאלה שעדיף ללמוד מקלל משחות החוץ. יש כאן ארבע דברים האלו משותפים. הגמרא עונה, בכל זאת מכשיר ממכשיר עדיף לי. הדמיון הזה ששניהם הפעמים הנשרפים שעושים אותם מחוץ לשלוש מחנות וסקילת המקלל, שניהם מוגדרים כמכשיר. זאת אומרת, מה הכוונה, מה עומק ההבנה של הדברים האלו, הכל מוסבר ברש"י. רק נציין שאתם רואים מיד רב פאבה מופיע במעוין, וקוראנו לו גישה שנייה להוכיח שהמקלל סקילה זה מחוץ לשלוש מחנות. אבל עד אז יש לנו להסביר את הנקודות האלו, אבל אמרנו שנעשה את זה דרך רש"י. ואנחנו נתחיל עם רש"י בשורה רביעית מתחת לגמרא. אמרנו שבין המקלל הנושא שאנחנו מבררים ופרים הנשרפים, יש מספר דברים משותפים, ולכן רצינו ללמוד מקלל חוץ לשלוש מחנות כמו יצר פרים הנשרפים. מהם הדברים המשותפים? אז רש"י שורה רביעית מתחת לגמרא אומר שכן הוצא הם מחוץ, מכשיר ומחפר. סימן הוא שדומה מקלל לפרים הנשרפים בכל אלה ולא לשחותי חוץ. אז שחותי חוץ הם מגיע, מביא אותנו רק מחוץ למחנה אחת. הוצא, רש"י מסביר, במקלל ופרים, פרים הנשרפים, נאמר הוצאה ולא בשחותי חוץ, ונאמר בהן אל מחוץ למחנה, ובשחות החוץ לא כתיב אלא אשר ישחט מחוץ למחנה, לא הביטוי אל מחוץ. וחוץ למחנה האמור בשניהם, המקלל והפרים הנשרפים, הכשר מצוותן בכך. כאילו כך צריכים לפעול. אדם שיתחייב בסקילה, ככה צריכים לפעול. איפה עושים את הפרים הנשרפים? בצורה כזאת. זה נקרא הכשר מצוותן. ומחוץ למחנה האמור בשחותי חוץ, אין הכשרן, אלא עבירה היא. לא להתבלבל פה, נכון, המקלל זה גם עבירה, אבל הפרוצדורה של מחוץ למחנה אצל המקלל שאנחנו מדברים עליו, ככה צריכים לפעול. אבל שחות החוץ, החוץ הזה זה דווקא עבירה. ומקלל ופרים מחפר הוצאתן, כדמרינן ומדינתין, היום הזה אתה אכול השם וכו'. אבל שחות החוץ אינה כפרה אלא חטא. אז בזה אנחנו חיברנו בכל הנושאים האלו בין פרים הנשרפים למקלל. מביא אותנו שלוש מחנות, חוץ לשלוש מחנות. אבל אמרנו שיש, אם כבר פועלים לפי רשימות, אז יש רשימה משותפת בין שחותי חוץ למקלל. שכן, אדם, מחוץ למחנה, דמקלל, באדם כתיב. וכן האמור, החוץ למחנה בשחותי חוץ, האדם השוחט קאי, שלא ישחט מחוץ למחנה. ומחוץ למחנה האמור בפרים, הפר קאי, ולא האדם. זה לא כתיב יצא, אלא והוציא את כל הפר מחוץ למחנה. חוטא, גם זה משותף בין המקלל ושחותי חוץ. מקלל חוטא הוא, ושוחט חוץ חוטא. להפוקי פר דלף חוטא הוא. בנשמה, מחוץ למחנה של שניהם, המקלל ושחוטי חוץ, נטילת נשמה נאמר. זה נסכל, המקלל, וזה שוחט. הוא שוחט, הוא נותן נשמה של אותו בעל חי. אבל פר שחוט ועומד, שמדברים על חוץ למחנה אצל הפרים הסופים, לא, זה כבר שחוט בתוך בית המקדש, בתוך הזרה. אז מחוץ למחנה אצל הפרים הסופים זה כבר שחוט. לישנה אחינה נטילת נשמה דשוחט חוץ, היינו חיוב קראת שמתחייב בשחיטה הזו שנעשה בחוץ. מה עוד? פיגול. מחוץ למחנה תשחוטי חוץ ומקלל, אי אתה מוצא פיגול על ידי אותו חוץ למחנה. כאילו אדם ש... מה זה פיגול? זה מחשבה, מחשבה לא נכונה בהקרבת קורבן. אז האפשרות להביא משהו לידי פיגול זה לא שייך למי ששוחד קורבן מחוץ למחנה. זה פסול מעיקרה. זה לא כמו אדם שוחד קורבן בתוך בית המקדש שעושה את הפעולה הנכונה, רק אז אם הפעולה הנכונה אז המחשבה יכול לתפוס. אבל אם הפעולה בחטא כבר מראש, אין מקום למחשבת פיגול לתפוס. אז בעניין שחוטי חוץ הוא מקלל, לא שייך הנושא של הפיגול, שזה מחשבה טועה או לא נכונה בהקבת קורבן. אבל פרים רואים להתפגל על יד אותו חוץ למחנה שאם שחטו על מנת להקטיר אמורים בחוץ. האמורים, לא אמרנו את זה מקודם, אבל האיברים הפנים של הפרים הסופים הם מוכתרים בתוך העזרה על המזבח, בעזרה של בית המקדש. אבל אם אדם שחט אותם על מנת להקטיר אמוריהם בחוץ, מתפגלים, שייך פיגול. ואז אמרנו, נכון, יש כאן רשימה מול רשימה, אז למה בכל זאת אנחנו מעדיפים ללמוד המקלל מפרים הנסופים? רשי בדיבור המתחיל, מכשיר עדיף לי למילף חוץ למחנה האמור בשני אלו, במקלל ופרים נוספים, כך היא חובתו, זה לעשות את הדברים האלו מחוץ למחנה. זאת אומרת, לסקול את הנידון ולשרוף את הפרים. הוא יהיה ללמוד זה מזה, ולא מחוץ למחנה את השחוט החוץ שהוא שלא כדת וכמצווה. טוב, אנחנו חוזרים לגמרא. רב פאפה אמר, רב פאפה הוא מוכיח איך מגיעים לשלוש מחנות. משה איך אביאתיו, איפה משה רבנו היה יושב, איפה הוא היה קבוע? טוב, משה רבנו היה לוי, אז הוא יושב במחנה לוויה, שזה כבר נחשב חוץ למחנה אחת, זה חוץ למחנה שכינה, זה היינו בית המקדש, העזרה של בית המקדש. משה רבינו ישב מחוץ לזה, ואמר לרחמנה, והתורה אומרת, הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה. מה בשביל משה רבינו חוץ למחנה? חוץ למחנה לוויה. ויש עוד פסוק, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה. זה עוד מחנה שיוצא ממנו, חוץ למחנה ישראל. בצד יש לנו תחת הכותרת מבנה צורת הרגש, וכתבנו מחוץ למחנה. מקורות של רב פאפה ליציאה מחוץ לשלוש מחנות לסקילה שנכתבה אצל המקלל. אז אנחנו עד הנקודה הזאת שומעים המקור של רב פאפה מחוץ לשלוש מחנות. יש לנו כאן קטע בסוגריים וגם הערה בכוכבית, אז נקרא בשוליים את הכוכבית. עד הסוגריים, כאילו עד הנקודה הזאת, רב פאפה גמר עיקר דבריו. מיד אחר הסוגריים הגמר מקשה, הרי התנא כבר הביא מקור לשלוש מחנות, אם כן למה לי דרשת רב פאפה? רב פאפה היה אמורה. בתוך הסוגריים הגמרא מעלה קושיות על עצם הדרשה של רב פאפה, הוא מתרץ את הקושיות. מאחר שהמבנה ברור, אנחנו נוכל ללמוד את הגמרא באופן ישיר. שואלת הגמרא, התלמוד אומר שויוציאו את המקלל מחוץ למחנה, שזה ויקרא פרק חף דלת פסוק חף גימל, הוא לתוספת מחנה, היי מבעיה לעשייה. אני צריך את הפסוק לומר שהם עשו כמו שנצטבו, כמו שנצטבו כך עשו. הגמונה עשייה בעדיה כתיבה, יש פסוק אחר מפורש שמלמדת על עשייה, שהם ביצעו מה שהיה מוטל עליהם כמו שנצטבו. ומה הפסוק? ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. שואלת הגמרא, אלא מעתה, מעתה כבר עכשיו שאתה דורש את ויוציאו את המקלל מחוץ למחנה לתוספת מחנה, כלומר אתה מוציא את הפסוק מפשוטו, כי בעניין עשייה יש פסוק אחר שמטפל בעשייה, וזה כולל, רש"י אומר בשורה הראשונה כלל את הכל, כל העשיות. אם נצטבו מקודם על ביצוע משהו, פה הפסוק מלמד ומעיד על כך שעשו את כל מה שנצטבו. או אלא מעתה, יש עוד פסוק של עשייה, ויוגמו אותו אבן, מי עבדי לי, זה כבר כלול בעשייה. היה מראש היה ציווי ורגמו אותו, ויש פה פסוק וירגמו אותו אבן. מה אני צריך את זה? מה ניתן, בוא נגיד, מה ניתן לדרוש מזה, מאחר שקיום המצווה, קיום העשייה, כבר כלול בפסוק שקראנו, בבני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. ההוא אומר את הגמרא, מבאי אלי לכדתניא, אני צריך את וירגמו אותו אבן בשביל הלימוד הבא. ויגמו אותו באבן, אותו ולא בגסוסו, כוונה ארום, כשסוקלים את הנידון הוא ללא כסות, ללא בגדים. אבן, שאם מת באבן אחת, יצא. שאם הנידון מת בהפלת אבן אחת עליו, והוא מת בזה, מספיק, יצא, קימו מה שצריך. ויצריך למכתב אבן, ויצריך למכתב אבנים. בפרשת המקלל כתוב אבן בלשון יחיד. בפרשה אחרת של חיובי סקילה, מקושש עצים, הוא חילי שבת, זה חייב בסקילה, וכתוב פסוק במילים אחר, מילה אחרת, אבנים, בלשון רבים. רק תשימו לב שאנחנו התחלנו כעת נקודה ארוכה, זה ייקח כמה שורות. אז למה אני צריך אבן והמילה אבנים? בשניהם מופיעים במסגרת חיובי סקילה. די כתב רחמנה אבן אבי אמינה, אם היה כתוב לשון יחיד הייתי חושב היכה דלא מת בחדה לא נתי אחיתי ומתלה. אם הוא לא מת באבן הראשון, באבן אבן היחיד שאיפלנו עליו, אז לא נביא אחרים לקטול אותו. כתב רחמנה אבנים, זה מלמד שאם הוא לא מת על ידי הפלת אבן הראשון, אז יש עוד צ'אנס, תביא עוד אבן. אז זה לשון רבים. והיא כתב רחמן אבנים, אבי אמינה, מעיקרן הייתי תארתי. הייתי חושב שמראש צריכים להביא שני אבנים. כתב רחמנה אבן, שמבחינתנו גם אם מביאים אבן אחת מראש, יכול להיות שנצטרך עוד אבנים, אבל לא חייבים להביא אותם בהתחלה. אמרנו שכעת אנחנו נחזור להקשות על הגישה בכלל של רב פאפה. הרי היה לנו מספרים במעוינים. גישה ראשונה בסופו של דבר היה של תנה, שאמר שאנחנו לומדים שלוש מחלות מגזרה שווה, נאמר כאן מחוץ למחנה, נאמר לאלן גם כן חוץ למחנה. הרב פאפה לא מסתמך על מה שמובא בתנה, אז הגמרא כאן רוצה לברר. והי תנה נאמר נאמר, סליחה, והי תנה תנה נאמר כמה, כוונה לגזרה שווה. יש לנו אגב חץ מול הגמרא, אפשר לחבר את זה לחץ בעמוד הקודם, כמעט בחצי עמוד רואים עוד חץ. התנא הגיע לדין של חוץ משלוש מחנות על ידי עצם מקלל על ידי גזירה שווה. אז מה רב פאפה רוצה להגיד פה? תשובה: אילו לא נאמר כמר והכי כמר. מה שרב פאפה רוצה לומר, שאם לא היה מה שאני אומר, אז יש לנו את הגזירה שווה. אבל עכשיו שיש לנו מה שאני אומר, אומר רב פאפה, אין צורך לגזירה שווה. והכי כמר, נקרא את זה בגמרא: אילו לא נאמר קרא, כמו שרב פאפה הסביר, הוא, רב פאפה הזכיר שני פסוקים. הוא הזכיר פסוק שניים, אגב, ויקרא פרק חפדלד, הוא הזכיר פסוק יוד דלד, וגם השתמש בפסוק חף גימר. אבל אם לא היה לנו את הפסוקים האלו, הייתי אומר גזירה שווה. את הדין שלוש מחנות נוכל ללמוד דרך גזירה שווה מפרים הנסופים. עכשיו שנאמר קרא, עכשיו אומר הפאפה מה שכתוב בפסוקים, גזירה שווה לא צריך, אני לא צריך להישען על הגזירה שווה ללמד מחוץ לשלוש מחנות. אז זה היה הכוונה של התנא. שוב פעם, שהתנא אומר נאמר, הוא בעצם אומר אם לא היה את הפסוקים שהביא רב מבא, בכל זאת הייתי יכול לגלות שמקלל וסקילה שמחוץ לשלוש מחנות מגזירה שווה, אבל בפועל לא צריך אותו. רב אשי אמר, רב אשי הוא גישה שלישית, והוא ידרוש מהמילה הוצא, רק המילה הזאת לבד, שזה הוצאה מחוץ למחנה אחת. ואחר כך הוא ידרוש את הביטוי מחוץ למחנה, לא עוד מחנה. אז לא כמו רב פאפה שהשתמש בשני פסוקים, רב אשי משתמש בפסוק, לומד מהפסוק, פסוק י' ד' עצמו, שכתוב בו הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה. נראה עכשיו בפנים. רב אשי אמר, משה איך אבי יתיב. איפה משה ישב? במחנה לוויה. ואמר לרחמנה, התורה בפסוק י' ד' כותב, הוצא את המקלל חוץ למחנה לוויה. המשך פסוק י' ד' כתוב, אל מחוץ למחנה. עוד פעם, אנחנו דורשים את הפסוק, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה. מה מלמד אל מחוץ למחנה? חוץ למחנה ישראל. פסוק חף ד', שזה היה בהמשך לפסוק ממה שקראנו עכשיו, פסוק י' ד', המשך פסוק חף ד' כתוב, ויוציאו את המקלל. מה זה מלמד? לעשייה, שעשו כמו שנצטוו. שואת רמה, עשייה באדיקטיב, והוא, ובני ישראל עשו כאשר דיבר השם את משה. זה היה בפסוק חף ג'. אז מה אני אעשה עם פסוק חף ד' ויוצאו את המקלל? הגמונה, ההוא, הפסוק, פסוק חף ג' שקראנו, ובני ישראל, מבאי אלי לסמיכה ולדחייה. שלפני שממיתים את השם, אז עושים סמיכה, ואחר כך דחייה. רש"י למעלה בשורות הקצרות אומר, מבאי אלי לסמיכה ולדחייה. דכתיבי בצוואה, ולא, הם כתובים שיש לעשות סמיכת ידיים ויש לדחות, ולא מפרישי הבעשייה. הדר סיים קרא, ובני ישראל עשו אף סמיכה ולחייה. סמיכה זה וסמכו כל השומעים, דחייה לאו אחר כתיבה אלא מסיני, ירו יראה, מכאן שאחד מן העדים בא ודוחהו ומפילו מגובה בית הסקילה לארץ, זה בית הספירה הגבוהה שתי קומות. אז הפסוק הזה שבני ישראל עשו כאשר ציווה השם מלמד שהם ביצעו את השמיכה והדחייה. אמרו לי רבנן רבשי, לדידך שאתה דורש את המילה הוצא, כל אני הוצא תכתיבי בפרים הנשרפים, בפסוקים המוקדשים לפרים הנשרפים, המילה הוצא או הוצא מופיע כמה פעמים. מי דרשי בו, מה אתה דורש מהם? קשיא, הוא לא ענה, אז נשאר, משאיר זה בקושיה. אז רק לסכם באופן מאוד כללי מה ראינו. ראינו שלוש גישות להוכיח שבית הסקילה הייתה מחוץ לשלוש מחנות. ראינו את התנה עם גזרה שווה, ראינו רב פאפה שדורש שלוש מחנות מהפסוקים עצמם בעניין המקלל, וגישת רבשי שמפסוק אחד הוא יכול לגלות שמדובר בחוץ משלוש מחנות. עד כאן שיעורנו להיום.